שלום חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 146. והיום יש לנו את הלל קוברובסקי. מה המצב, הלל?
רותם, אני אתחיל בהתפרברות. זה לא פייר שכל האירועים הכי כיפים תמיד נופלים בשבועות שהם לא שלי. אני דורש שכל האירועים החמורים, האירועים הגרנדיוזיים, יפלו בשבוע שלי, מה זה?
העולם עצר מלכת.
זה כמעט חברים.
יותר מזה?
זה סייברים חברים. וזה קינת החברים, מה זה, אני רוצה את ה... אני רוצה את ה...
יש לך קינת פין של אירועים?
לא, אם ישמור. אני לא יודע אם ראית, יש עכשיו כתבות שבאמת, אני לא מצליח להבין את הטמטום, מה עושים בשביל קליק בית.
רגע, שנייה, שנייה.
רגע,
אני ראיתי כתבה. אני יודע את הכתבה. ראיתי כתבה בכלכליסט.
לא, אתה בטח ראית את הכתבה עם היטלר והשכים הקטנים.
לא, אני ראיתי כתבה בכלכליסט עם התמונה שלך. שמדברת על עדכוני תוכנה.
עזרת אותי
רגע מה הדבר הזה. עזוב, אני כתבתי את זה מלפני חודש, הם רק עכשיו פרסמו, אתה מביא לי את השטיות האלה עכשיו. היחץ האלה של החברה שאני עובד בה, זה פשוט...
אני אומר לך, אסור לי לדבר עם רותם, ואז לעשות מזה כתבה. יש כתבה על תסמונת, דיברת על איברי מין קטנים, אבל לאן הפודקאסט הזה ידרדר, אני משמור. יש סיפור שכבר במשך שבועות, כל הזמן מעדדים אותו, שיש איזשהו מחקר ש... היטלר סבן מאיזושהי תסמונת של איבר מין קטן, וכאילו מנסים להראות שאולי היה פסיכופת רגיל, היה לו סיבה להיות פסיכופת. בסדר?
כן.
אז זה לא קשור לזה. אבל תראה, איך זה עובד במציאות? צריכים טיפה סבלנות, ובסייבר בסוף היעלומים, האירועים הנהדרים האלה, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליהם, הנה הם קרו, ויש לי שתיים טובים השבוע, שצריכו להצבן אותי ככה. טוב. יפה.
אופה, והשבוע אופה. בפינתנו, מה עצבן את הלל?
כן.
כן.
אז הנה, תתחיל אתה ואני אמשיך ונריב ביחד.
אז אני יכול להגיד לך מה עצבן אותי, אוקיי?
כן.
אני בדרך כלל, ביום שלישי בלילה, אני הולך לשחק כדורגל. סבבה?
כן, וה-CDN שלך ברכה לחול.
וכשאני בדרך לשחק כדורגל, אני מקבל שלל הודעות מהרבה אנשים, יש לי תקלה פה, בעיה שם. דה, העסק שלנו גם, יש לנו עסק בעסק של אשתי, אני האיש טכני שם, אז כאילו, כולם מתקשרים אליי, סליקות לא עובדות, האתר לא עובד, אז זה פה, אנשי מחירות פה, אנשי שירות פה, הלקוחות לא מתלוננים, כולם מתלוננים. ואני מנסה להגיע לכדורגל, אני רוצה לשחק. מה אתם רוצים ממני? מסתבר שלא פחות ולא יותר, העולם עצר מלכת באותו רגע, כי לא פחות ולא יותר, Cloudflare, שמפעילה את רוב תשתית הסייבר האינטרנטי, ובכלל תשתיות האינטרנט, מפני מתקפות DDoS וכל הדברים כאלה, חטפה בג מפתיע ביום שלישי, בזמן שאני רוצה ללכת לעשות כדורגל. כל מי שניסה לפתוח אתר או שירות מבוסס Cloudflare, קיבל דף שגיאה גדול במקום התוכן הרצוי. ומהפוסט הטכני שלהם עולה סיפור מעניין מלא 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 בפרטים שלא, תקשיבו, שהם לא מתארים איזה אובדן קו אלמוני, אלא כשל אלמוק במנגנון הבוט, הבוט אייג'נט שלהם. ובקיצור, הם שינו שם את הרשאות גישה לבסיס נתונים מסוג קליק האוס, ששם בכלל מייצר קובץ הגדרות לפיצ'רס שמשמש את המודלים למידת מכונה לזיהוי בוטים, והשינוי הזה גרם לקובץ להכפיל את עצמו בגודל עם שורות כפולות ומכופלות, והקוד שצריך היה לקרוא את הקובץ התקלקל או קיבל בג, כי היה לו תקרה קשיחה לגבי מה הגודל שהוא יכול להכיל, וזה גרם לכך שכל השירותים שקראו ממנו פשוט קרסו ונתנו שגיאת 500, והקסם הכי גדול הוא שהמערכת ניסתה להתאושש כל 5 דקות שקובץ טוב ולקוח רע התחלפו, והתחילו להפיץ את זה ברשת מחדש. לא משהו שמישהו היה חושב עליו כתקלה נורמלית ורגילה, אבל זה לא תקלה צייבר, זה לא איזה משהו שקרה, אין פה הקרים, זה רק תקלה טכנית מהבית. ואני חייב להגיד, אני באופן אישי הצלחתי לקרוא אנשים שירדו על Cloudflare בקטע רע. זאת אומרת, אנשים שבאו ואמרו, החברה הזאת היא לא ראויה לאמון שאנחנו נותנים להם, הדברים האלה ממש גרועים, הם לא עשו דברים כמו שצריך, יש פה יכולת דיזיין מאוד מאוד גרועה. אני חייב להגיד, מהצד שלי האישי, כשאני קראתי את מה שהם כתבו, אני באופן אישי, אני מאוד אוהב את חברת Cloudflare, באמת, כחברה, הם חברה שאני גאה להיות לקוח שלה, אגב, גאה להיות לקוח שלה, זו חברה שעובדת בצורה ישרה, שקופה, אמיתית, ומסתכלת עליי כלקוח בתור לא איזה מישהו ש... משהו אסטרטגי מסתדר להם, אלא בתור מישהו שבאמת חשוב להם לראות את הדבר הזה.
רותם, ראשית, היה פה, מבחינתם, שיקוף מלא. כלומר, גם בזמן אמת, גם בזמן אמת, הם לא רשמו את רשימת אתרים שנפלה בישראל, כן? בישראל, אפליקציות של One Zero, Paybox,
כולם.
Easy, Cinema City, רכבת ישראל, KSP, McDonald's,
כולם, כולם.
צ'אט GPT לא היה נגיש מישראל, טוויטר.
לא רק מישראל, בכלל.
כן.
תקשיב, אני צריך להגיד, אנשים לא מבינים שקלאודפלר היא פלטפורמה שנועדה בעיקר, בעיקר, למנוע דידוס ומתקפות בוטים. וברוב המקרים, רוב החברות משתמשים בשירות שלהם בצורה שקופה. כאילו DNS-י כזאת, משהו מאוד מאוד שקוף. וזה מכניס לאיזשהו פינה שהשרת לא יושב בקלאודפלר, ושום לא, שום דבר לא יושב בקלאודפלר, אבל התשתית, הדאטה עובר בקלאודפלר. וכן, הרבה מהחברות האלה שמו את, את הדברים בקלאודפלר, וצריך להגיד, היה לנו תקלה במייקרוסופט, והיה לנו תקלה ב-AWS, אז למה שלא תהיה לנו גם תקלה בקלאודפלר?
היה גם תקלה, הייתה תקלה לפני כמה שנים במטה, שהיא הייתה כל כך חמורה, בגלל שינוי של הגדרות BGP, וזה הפיל להם את המערכת אותנטיקציה, שהם לא יכלו להיכנס לחדר שרתים. פה זה לא היה, פה זה היה בעיה של buffer overflow לעצמם, שהם עשו לעצמם במערכת, והגיעו לתקורה של מה שהם מסוגלים לטפל, אין מערכת שאין לה איזשהו גבול עליון, אבל אני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר, שממש מתחבר לזה יפה.
כן.
כי תקלות קרו, יקרו, אי אפשר להימנע מזה. כלומר, עד שתקלה כזאת היא לא קורית, וקלאודפלר, לזכותם יאמר, שיתפו את כל המידע לעומק, מה קרה, איך קרה.
לזה.
לא, לא התרגלנו לזה. הם כן, לא כולם עושות את זה. והם גילו פה איזשהו סוג של שקיפות. מקלאודפלר
התרגלנו לשיטה הזאת. הם יוצאים החוצה ומדברים. אגב, אם מישהו ייכנס לספק הטכנולוגי שם, הם מסבירים איך המערכת עובדת, איפה זה נפל, מה קרה. הכל בחוץ.
הכל. יש, אתה יודע, בכל מיני כתבות. אז אני שמתי לב לזה ב-10 ומשהו בבוקר, כי בדיוק לימדתי ובכיתה ישב איזה מישהו, שאומר, רגע, אני שנייה יוצא, אשתי מתקשרת אליי בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. אז אמרתי לו, מה היא עושה? אז היא אומר, היא אשת שיווק. אז אמרתי לו, למה היא מתקשרת לך? מה קרה? נפל לה המחשב? כאילו, בצחוק. זאת אומרת, יותר גרוע, נפל לה צ'אט GPT, היא לא יכולה לחשוב. היא לא יכולה לחשוב. היא לא סוגלת לחשוב רגע עכשיו בלי צ'אט GPT שלה. בסדר?
כן.
ואני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר. הייתי באירוע ביום חמישי האחרון, ממש אירוע כיפי, שקראו לו AI על השולחן. זה היה יחד עם משרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה. כמובן שהייתה הרצאה של גילה גמליאל, שאשכרה הקריאה מדף, כן? הקריאה מדף במשך 2 דקות. זה היה בשיתוף עם מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגיה, משפט ואתיקה, והדובר הראשי, איך היה? פרופסור אמנון שעשוע, הנשיא של מובילאי. ומי שראיין אותו על הבמה היה עמרי ברק מהפודקאסט, אמרו לטרשטוק, ושאל אותו כל מיני שאלות על איך זה ישפיע על עולם העבודה. איך זה כמובן גם ישפיע על עולם הבטחת המידע וכדומה. ואחד הדברים, המשפטים הכי מעניינים והכי יפים, שאמנון שעשוע שם נתן דוגמה, אז הוא אמר, תראו, AI זה חלק מהחיים, הוא פה, הוא כאן להישאר, אי אפשר להימנע ממנו, אנחנו גם לא מצליחים היום באמת להתמודד, לדוגמה, כל הבעיות של הדיפ פייק, שהיום אנחנו רואים ההתקפות של אוניות סייבר מבוססות דיפ פייק, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, אבל כשאנחנו מסתכלים בראייה רחבה, שנים קדימה, על עולם העבודה, על כל האופן שבו אנחנו פועלים ומתנהלים ברשת, אז השוואה שלו הייתה, והיא השוואה מאוד יפה, הוא אומר, תראו, בעבר לא היה חדרי כושר, כי רוב העולם עובד בחקלאות, היום זה פחות מ-2% מהעולם עובד בחקלאות, אבל אז 80% מהעולם עובד בחקלאות, ולא היה צריך חדר כושר, כי כל היום היית בשדה בחוץ, עבדת, הגוף שלך פעל, בסדר? אז הכל בסדר, היית בריא. והיום כשהתלות שלך היא כמעט 100% בכתיבת תוכן, או בכתיבת קוד, במיוחד הג'וניורים, או בפתרון תקלות ודברים אחרים, ב-AI, והתלות הזאת היא תלך ותגבר, תלך ותגבר, אז נצטרך חדר כושר למוח, או חדר כושר ממש. כלומר, תחשוב על זה שאתה תבוא, ויהיה לך חדר כושר למוח, כמו שיש היום למבוגרים דרך אגב, יש כאלו לא מעט מכונים שמציעים את זה לגיל השלישי, אבל אתה תבוא רותם, ואתה תצטרך להתאמן, להפעיל את הגלגלים של המוח, בגלל שאת רוב...
איך אני יכול להפעיל את הגלגלים של המוח?
מה הבעיה? נותנים לך תרגילים. נותנים לך תרגילים, אתה יודע מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה.
תשבץ, כאילו כאלה,
סודוקו? הילדים שלך בבית ספר, לוח הכפל, בסדר, אני ואתה פחות יותר אותו גיל, אני יותר גדול ממך, אבל בגיל שלי היינו חייבים לדעת את לוח הכפל בעל פה.
אני עדיין זוכר את לוח הכפל בעל
פה. ובמדרגות, במדרגות של בית ספר, היה את כל לוח הכפל, שהיית עולה במדרגות, לא היה מעליות פעם, היית עולה עד לקומה רביעית בבית ספר, ולא היה מעליות, אז היית רואה את כל לוח הכפל, ככה אני למדתי את לוח הכפל מהמדרגות, מה שנקרא, אבל ידענו אותו בעל פה, ואם הרים אותך באמצע, היית אומרת לוח הכפל. אתה אומרת לוח הכפל. היום אין את זה. היום ילדים בכיתה ג' ד', אני הבנתי שמרשים להם להשתמש במחשבון. בסדר?
בכיתה א'?
לא בכיתה א', בכיתה ג'. בכיתה ג', סליחה.
לא, נו.
כן, כן. כן, כן. כן, שמעתי את זה כבר מכמה מקומות.
אלגברה, אני מבין, תודה.
לא, שבגיל צעיר כבר, מותר להם. עכשיו, המודל שהוא נתן, גם כשהוא דיבר על עולם האקדמיה, זה ממש תפס אותי. תראה, אגב, רותם, אני, תראה כמה אני אוהב אותך, סילמתי לך בזמן אמת, שלחתי לך בזמן אמת, ומי לא התייחס אליי? מי? מי? אתה.
זה ששלחת לו בזמן אמת?
שלחתי לך 5 דקות אחרי שהבן אדם...
זה ששלחת לו בזמן אמת, זה מה, אני מודה.
בבקשה, צודק, פעם באה אני אבוא עם כל המחשור. אבל, הוא דיבר על עולם האקדמיה, ואז הוא אומר, תראו, אנחנו נצטרך לחלק את התואר לכמה חלקים, אבל החלקים הראשיים יהיו לימוד היסודות, שהוא לא מסתמך על דברים שקשורים ל-AI. כמו שאתה תלמד, כמו שאתה לומד במקצוע, כמו שאנחנו למדנו לעומק, לחשב סאבנט מאסק בלי מחשבון, אתה זוכר שהיה את זה במבחן של מייקרוסופט? ולמדנו ככה נהדר את כל העניין של רשתות תקשורת ו-TCP/IP, ולמדנו גם פרוטוקולים, ולמדנו גם מערכות הפעלה לעומק, קורסים של זה היה 40 שעות רק על Windows, ועוד 40 שעות על Workstation. תבין כמה, אז למדנו את זה לעומק. נצטרך באקדמיה לעשות כן קורסים שאתה לומד לעומק את היסודות, ואז בשנה או שנתיים האחרונות, תלוי באורך של הקורס, של התואר, זה יהיה רק על הבסיס של AI, כלומר של הכלים החדשים.
אני יכול לספר לך משהו? אתה מישהו שאני יכול לספר לו את הסיפור הזה.
לא.
יש לי חבר מאוד מאוד קרוב, שאני... ב-20 שנה האחרונות יש לו חברה קטנה, לא יודע, 8 אנשים, משהו כזה. ב-20 שנה האחרונות, אני זה שעוזר לו עם, עם השרת Active Directory, עם ה-Firewall, עם כל הדברים, אני עוזר לו. ולפני שנה בערך, שנה וחצי, נראה, יש מצב, הייתי אצלו, סליחה, לא, לפני חצי שנה, התחברתי מרחוק, והייתה לו תקלה. היה לו Active Directory שהיה ישן, שהם הוציאו אותו, ושם שרת חדש, ואחרי, לא יודע, שנה, משהו כזה, הוא הדליק את השרת הישן שלו, והשרת הישן השתלט לו עוד פעם על כל הפורסט, אוקיי? והוא מתקשר אליי ואומר, תקשיב, אני לא מצליח לעשות אפילו משתמש חדש, כאילו יש לי תקלה. עכשיו, תקשיב, אני למדתי את ההסמכה של מייקרוסופט, בלי להגזים לפני 20 שנה יותר. יותר. אוקיי. אני לא זוכר,
עשיתי
לפני כמה זמן זה היה, עשיתי את הסמכה של מייקרוסופט ושל נובל, 4.1 ביחד, אוקיי? זה עוד אז, שמה. ואני מסתכל על זה ואני אומר, אני זוכר עד כמה זה כאב ראש, אני זוכר עד כמה זה רע הדבר הזה. אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אין בעיה. הלכתי לג'ימי, אמרתי לו, ג'ימי, זה הודעת שגיאה, אלה הדברים, שאל אותי מה שאתה צריך, בוא נמצא את הפתרון. תקשיב, לא פחות ולא יותר, אחרי רבע שעה, הבעיה נגמרה. זה היה הדבר הכי מטורף שיצא לי לעשות עם Active Directory, בלי לזכור את הפקודות או את הדברים. והוא אמר לי, תרשום את זה, תביא לי. תרשום את זה, תביא... תקשיב, נפטרה הבעיה. אם אני הייתי יודע, ותקשיב, אם הייתי זוכר חצי ממה שאני אמור לזכור ב-Active Directory, אלו משקשקות לי החנידלך, שהייתי עושה אנטר על כל פקודה כזאת, ואני לא סוף שלא זוכר. אז עשיתי אנטר.
לא,
אני יותר גרוע לא יהיה.
הלכתי להסתכל, עכשיו תראה איך הזכרת לי, כי ישר זכרתי את הפקודה DC פרומו, זוכר?
נכון, DC פרומו, כן.
וזה כאילו זה מה שהיה, היית צריך לעשות לו DC פרומו, להוריד אותו ברמה, ואז האקטיב דירקטורי הקודם, לעשות לו DC פרומו, לקדם אותו להיות המאסטר.
נכון, כן.
בסדר, זה כנראה מה שעשית בפאורשל, או שעשית ב-CLI, בסדר? עכשיו, אתה רואה שגם אחרי 20 שנה, ואני עוד הגעתי באקטיב דירקטורי 20 שנה, אתה רואה שישר זכרתי את זה. בסדר? ישר זכרתי את הפקודה. זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו, אמנון שעשוע. שאם אתה יודע את היסודות, אם אתה יודע את היסודות, אז היכולת שלך, אחד, להטיל ספק, בסדר? להטיל ספק במה שהיה אומר, והוא לא תמיד צודק, ואנחנו רואים המון המון הזיות, כן? במיוחד בצ'אט GPT שאני שעוד לא משתמש בו, אנחנו רואים בו המון הזיות והמון טעויות.
הוא פשוט שקרן. הוא פשוט
לא,
שקרן.
הוא לא שקרן. המידע שהוא מתבסס עליו, הוא גם מידע מרשתות חברתיות ומהמון זבל. garbage in, garbage out. זה מאוד פשוט. כן. אבל אם יש לך את הבסיס, ופה, באותו אירוע, שהיה אירוע נהדר, באמת, היו פה כמה מאות אנשים, מכל קשת התעשייה, AI ופיננסים, AI ואקדמיה, AI ומוניציפלי, AI, you name it, בסדר? AI וחברה, כלומר, היה ממש על הכל, היה איזשהו מעגל, שולחנות עגולים על AI וסייבר, וכשהגיע תורי ככה לדבר, אז אמרתי שהדבר שהכי מטריד אותי, דווקא בגלל שאני מכיר את העולם הזה מקרוב, זה שהיום כל יצרן הגנת סייבר, לא מוכן לחשוב על גרסה הבאה, ככה שהיא לא תכיל AI assistance. עכשיו, AI assistance יוצר לך תלות, יוצר לך יתרון אחד נהדר, כי המערכות היום הן מאוד מאוד מאוד, איך תקרא לזה, מורכבות, או מאוד מפורטות, המון צ'קבוקסים, המון שורות ב-CLI, המון פרמטרים, המון שורות קוד, המון יכולות, המון אופציות. בסדר, אתה יכול להתאים את המוצר למה שאתה רוצה, רוב הארגונים, דיברנו על זה בעבר הרבה פעמים, לא משתמשים אולי ב-20%. ואז כשאתה בא ויש לך AI assistance, ואתה אומר לו, אני רוצה להגדיר קלאסטר בין שתי שרתים, שאני רוצה שאלות בנסר יהיה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, לחצת על כפתור, קינפג לך את זה, וגם אם אין לך הבנה ב-ADC, או בוואפים, כן? או בלוד בלנסים, ולא קינפגת את זה מעולם, אתה תקבל קונפיגורציה מדהימה, אתה תבוא עליו אחרי שבוע, תגיד לו, תעבור על כל הלוגים, ותעשה לי אופטימיזציה, בסדר? והוא יעשה לך אופטימיזציה, בסדר? עד לכאן הכל מושלם, נכון? נכון. אני לא צריך לדעת יותר, אנשים כבר היום לא לומדים מתגים, לא לומדים ראוטינג, לא צריך, בסדר? הם עוד מעט גם לא ילמדו פיירולים, כי אנשים כבר מתחיל להיכנס AI assistance גם לשם, בטח שהם לא ילמדו גם דברים אחרים שקשורים לסוק, כן? כי בתוך הסים ובתוך הסוהר, יש לך כבר בילדין, ובתוך ה-IDR, כבר יש לך בילדין, יש לך את AI assistance, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו בעיה. מצד אחד, חסר כוח אדם בעולם, שמי שעובד בתחום הסייבר ממש מרגיש את זה, לא מצליחים אפילו לעשות תחזוקה מונעת, או לתקן ונרביליטיז מוכרים, כי אין אנשים. נכון. מצד שני, כוח אדם שאתה מגייס, יש המון 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 יצרנים, עד שאתה מוצא כוח אדם מתאים, עד שאתה מצליח להכשיר אותו, כן, השחיקה היא מאוד גבוהה, והוא אומר שלום והוא עוזב אותך.
כן, אבל הלל, בוא נשים דברים על השולחן.
אבל, רגע,
אתה מדבר איתי עכשיו באיזושהי פנטזיה.
רגע.
AI עדיין לא שם.
כן, רותם, שנייה, עכשיו נחבר את זה לסיפור שלך. זה שהלכת לג'ימיני, וביקשת ממנו, מה הפקודה? הנה התקלה. מה הפקודה? מה אני עושה? הסיבה שהיית בטוח לעשות copy-paste על אותם... מספר שורות בפאורשל או בפקודות ידניות שעשית בקומנד ליין, זה היה בגלל שהכרת את הפקודות מעבר. פשוט הוא הזכיר לך משהו שידעת, או שהוא העמיק לך ידע שכבר ידעת. אבל ידעת את זה. ידעת אותי סיפרום. או הנה, אני גם עצמי נזכרתי בזה. לא זכרתי את הפורמט. אז הלכתי מהר לבדוק, אבל כל אידיוט יודע לפתוח קובץ PDF הנכון, ולראות את הארגומנטים ואת ההסבר של הארגומנט, אם אתה יודע את הפקודה. לעשות
עם הידיים ככה שרועדות לך שאתה רוצה לעשות אנטר.
לא רועדות לך, כי אתה, אם יש לך את הזיכרון מפעם, כי אם אתה יודע את הבסיס. אבל יש הבדל בין לדעת את הבסיס, ולא להחזיק את, לא להחזיק את זה, זה נקרא סיסטם 1, סיסטם 2. הדברים שאני זוכר בשליפה, ודברים שאני ממש צריך להתאמץ כדי לזכור. מה שבא לי כאינטואיציה, ואני זוכר לדוגמה את הקוד לרכב, אתה לא באמת זוכר, זה נקרא סיסטם 1. בסיסטם 2 זה מחשבה יותר עמוקה, שאתה צריך כאילו להעלות את זה מהארדיסק, כן? זה לא נמצא בפלש. אז כשאתה יודע משהו, גם אם עבר המון שנים, אתה תהיה הרבה יותר בטוח בפעולה שאתה עושה, במיוחד שאנחנו מדברים על סייבר, ובמיוחד שאתה רואה, ואני מחבר אותך עכשיו מקלאודפייר, במיוחד שאתה רואה שאתה עושה בעיה מסוימת או פעולה מסוימת, שעלולה לגרום לתגובת שרשרת, שהתוצאה אילן. שלה היא נזק של כמה מיליארדים. אתה זלזל
בו, בוא תראה את הנושא הבא רגע, שלנו, ואתה תראה איך אני חיברתי עכשיו את שני העולמות האלה.
אתה יודע למה קלאודפייר נתנו את השקיפות המלאה בתקלה?
כי זה
כדי להראות שזה היה תקלת אנוש, נכון, אבל זה היה כדי להראות שזה תקלת אנוש, זה לא היה תקפת סייבר, כי התקפת סייבר, המוניטין שלהם היה נפגע הרבה יותר, כי מה הם עושים?
הם חברה,
הם חברה של סייבר, והמטרה שלהם זה לעשות, למנוע דידוס פרוטקשן. מלתחילה הלכת אליהם.
לא רק דידוס פרוטקשן, אבל גם.
נכון.
כן.
גאולוד בלנסר, גאולוד בלנסר עולמי, יחד עם דידוס פרוטקשן.
אני רק אגיד דבר אחד על קלאודפלר, על מייקרוסופט, ועל AWS, ואפילו על מטה, אוקיי?
מטה שאתה מטה.
עם אינפרסטרקצ'רים לא הגיוניים, שקורים בהם מיליוני באגים כל יום, ברובם רובם המכריע קטנים, שאף אחד לא מרגיש אותם. וכן, אין שום חברה, שהיא חפה מבאגים או דברים שיכולים לתקוע, זה יכול לקרות לכולם, וזה קרה לכולם, וזה קורה לכולם, וזה יקרה עדיין לכולם. וצריך לקחת בחשבון, רוב הבאגים מטוטטים מתחת השטיח, אף אחד לא מדבר עליהם, אנחנו לא סחובים אותם כמשהו
גם רוב התקפות הסייבר, רותם, גם רוב התקפות הסייבר מטוטה מתחת לשטיח. כי מי רוצה להגיד, הנה, הייתה לי התקפה והתוקפים הצליחו? אף אחד.
אגב, לכל המאזנים שלנו שתוהים, הלל, כשאתה הצטלמת לתמונת יחד שלך לכלכליסט, האם היית מאופר? כן או לא?
לא, לא הייתי שם מאופר. נשבע לך בחיי.
כן או כן?
לא, לא, יש לי גם את התמונה המקורית מי שרוצה, זה פשוט...
אז יש תמונה מקורית שהיא נראית שונה.
לא, לא.
הכל בסדר?
לא.
מובן, פוטושופ, הוא טוב לכולם, אין שום בעיה. הכל בסדר. תקשיב, אני, כשאני עבדתי בעבודה הקודמת שלי, בתור מנהל חטיבה, הייתי צריך להתאפר פעם בחודשיים, בשביל תמונות, וזה בסדר גמור.
רותם, אחד אני לא זוכר, זה צולם לפני שנה. דבר שני, זה צולם...
הוא לא זוכר.
רגע, זה צולם בכתבה.
אדוני הרב, אני לא זוכר, אדוני השופט, זה לא אני.
זה צולם לדמרקר, למה שנקרא מיתוג מעסיק. היה הכתבה שבאו, אז אל תגיד איפה אני עובד עכשיו, אני ארוג אותך. בסדר? תשתוק. בסדר? כולם יודעים איפה אני עובד, אבל אל תגיד, לא צריך להגיד איפה אני עובד.
אוקיי.
היה כתבה של, זה לא כתבה, זה כאילו עושים באים, מצלמים בתוך החברה וכדומה, וממש הוא העמיד אותי מול תאורה טבעית, וזה יצא ממש מדהים, ואני מת על התמונה הזאת, ופשוט מחקתי את הרקע, כי רואים שם את הים, בסדר? ומחקתי את זה שיהיו רקע אחר, כי שיהיה לי לפרופילים השונים, שאני ידע איזה הלל אני, פרופילים השונים, שזה אחר כך תזכיר לראות אם יישאר זמן, נדבר גם משהו על מטה, בסדר?
אוקיי.
במה, מה הצבן את הלל בשנה, בכמה שנים האחרונות?
בכלל, בוא נגיד לך מה קרה השבוע, מטה. שבוע כן. שעבר, משהו כן. ש... אין מילים להגיד את זה, ידענו שזה הולך להגיע, אבל לא באמת היינו מוכנים לזה, אז תקשיב טוב. אז אם לפני רגע עבדת על איזה מצגת, והתחבטת עם פוטושופ מיושן או איזה משהו, קח רגע לחשוב איזה מפלצת נחתה הרגע על שולחן העבודה שלך, אוקיי? השבוע או שבוע שעבר, גוגל, לא רק שמספקת טלטלה לאינטרנט, זה ליטרלי צונמי. זה כאילו משהו לא הגיוני, אוקיי? שלושה כלים... שהרעש שהם עושים לא דומה לשום, לכלום, למה שהיה עד עכשיו, אוקיי? ואנחנו מתחילים עם מספר אחד, ננו בננה פרו, שנשמע כמו משהו שבוזרק ישר לשייק של הבוקר, אבל מדובר במודל יצירת תמונות שבוסס על מנוע ג'מיני 3. הלל תומך בעברית, מסוגל לכתוב טקסט מדויק לתמונות, לייעד את העבודה של גרפיקאים ולספק תוצרים, תקשיב, בקונסטנט מטורף לגמרי, שאני לא ראיתי דברים כאלה, באמת ברמות הגבוהות.
ראיתי את האינפוגרפים שהדבר הזה עושה, כן. וזה, אני הולך להכניס את זה בכל הקורסים שלי, שאני מלמד.
תקשיב, אתה יכול להעלות לו עד 14 תמונות מדהימים. במקביל, שיסתכל בכולם ולעשות לך משהו, להחליף ראשים, תשנה תאורה, הכל בלי למצמץ לרגע. תקשיבי, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר...
למה תקשיבי? אבל למה תקשיבי? תקשיב. לא.
תקשיב. כן, אבל אני יכול להפוך אותך בננו בננו למישהי.
תודה רבה.
קח את התמונה הזאת, תהפוך אותה לבחורה. אוקיי?
מעדיף להיות צ'אבי חמוד וחכם. עזוב אותך.
תקשיב לרעידת אדמה הזאת. כלי מספר 2, ג'מיני 3. אוקיי? זה לא עוד גרסה, זה קפיצה מטורפת עבור הג'נרטיב AI של גוגל, והמולטימודליות אמיתית, תמיכה בווידאו, ניתוח טקסט ודימוי מורכב, זה קצת כמו צ'טבוסט על סטרואידים, שמבין גם תפוחים וגם אקסלים, וגם תמיכה בווידאו ומבטים נבוכים של לקוחות. תקשיב, כל מה שיש לך בקנבס, דיפ ריסרץ' ואפילו סוכן אישי, מקבל משימות מרובות, שלבים, כן, זה מה שאתה רוצה, כולל סידור יומן, קניות אונליין ומה שאתה רוצה. וגוגל, תקשיב, היא לא התקמצנה על כלום. הכל זמין כבר עכשיו באפליקציה של ג'מיני, דרך רום, ובכל הארכיטקטורות ליבה. אגב, בכל האסיסטנט שג'מיני נכנס, גם שם זה מגיע עכשיו, ג'מיני 3. זה פשוט מטורף הדבר הזה. יופי. אבל אם דיברנו על צונמי,
רגע, אבל עכשיו, גוגל... רגע, עכשיו אני נכנס בך, כן? רגע.
אוקיי.
שכחתי לשם שלנו שתסלח לי. לא ישראלית.
של מי?
מי שאמרה את המשפט המאוד מפורסם, כשאתה מקבל משהו בחינם, אתה הוא המוצר. בסדר?
אוקיי, כן.
וכבר עכשיו מתחילה להתגלגל, או מתגלגלת כבר, תביעה ייצוגית נגד גוגל. כן?
אוקיי,
אני למה? אני מאוד אוהב את גוגל, אין לי כלום. דווקא את פייסבוק, פייסבוק באמת אני פחות אוהב, תכף אני אסביר למה, אבל את גוגל, גם אותם אני לא אוהב, אבל הם לפחות. אוקיי. משלמים על זה. Mm-hmm. אז הם בהחלטה חד צדדית שלהם, ובלי להגיד לאף אחד, ובלי להודיע, לפני כשבוע, הכניסו כברת מחדל את המודל של ג'ימיני לכל השירותים שאתה מקבל מגוגל הרגילה. לא ננו בננה, ולא כל הדברים המגניבים. אני מדבר על אנשים רגילים בעולם, לא כמוך רותם, אתה מיוחד, אתה חריג. בסדר? אני מדבר על אנשים שמשתמשים בג'ימייל, בגוגל מיט, תדר, בצ'אט של גוגל, לא יודע מי משתמש בזה, אבל כמובן שיש.
אתה מדבר כאילו בחשבונות החינמים, כאילו ג'ימייל וכאלה?
כן, כן, את כל ה-workplace. כן, את כל השירותים, כל ה-workplace, סליחה. בסדר? והטענה שלהם, שזה נועד לשפר את חוויית המשתמש, ללמוד ולנתח את הצרכים שלך, ובאמת לנתח את הצרכים בצורה מיטבית ביותר. עכשיו, כבר ב-2018. תקשיב טוב.
כן.
לא, לפני כל מה שאתה, אנחנו, 2018-2019, כבר אז הציגו גוגל את המערכת שעוזרת לך לכתוב אימיילים, על סמך זה שהיא למדה את האימייל שלך מקודם. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור שפה למעשה, זה לא פועל רק בסביבה של גוגל. גוגל לוקחת את הדאטה שלך, מעבירה את זה לכל מיני סוכני AI agent, שאתה, אין לך שליטה עליהם, אתה לא יודע מה עושים איתם, אתה לא יודע אם הם באמת נאמנים וחתומים ושומרים על הפרטיות שלך באימיילים, ואנחנו באימיילים רושמים הכל, רותם. אנחנו ביומן רושמים הכל. בסדר? אני לא זוכר עכשיו ביומן מה אני רושם, מה אני לא רושם. אני רושם כל פגישה שיש לי. בסדר?
אוקיי.
מזל שאני מאהבת, אז אני לא רושם. בסדר? אבל אנחנו כבר ראינו את הסיפור שהיה עם סיילספורס, ראינו את הסיפור שהיה עם דריפט, וראינו את הניצול ברעה של ההרשאות האלו, שאנחנו נותנים למערכות כאלה, ואנחנו עדיין, אני אומר לך שאנחנו עוד לא מבינים את ההשלכות המטורפות, של מה זה אומר שעכשיו מיליארדי משתמשים בעולם, גוגל מנתחת לעומק את כל הדברים שרושמים
מייל. Can I call you bullshit?
לא, רגע, רגע.
אוקיי, עוד רגע.
כי שנינו יודעים שמה שעלה לרשת נשאר ברשת, משפט של מי, כן, מי מת על הפתגה, יש את השקף עם הפיל. זוכר את השקף של הפיל? היא מתה, מה שעלה לרשת נשאר ברשת תמיד, כן, זה אחד. דבר שני, מה שעלה ל-AI נשאר ב-AI, ואנחנו לא יודעים איפה הוא יצוץ ובאיזה הקשר. למה? כי אם עכשיו אני אחפש משהו על רוטנברג, בסדר? ואני אשאל את ג'ימיני. ועכשיו, איכשהו, כי אין לך שליטה על כל האג'נט שהוא מפעיל המנוע הזה, מידע מתוך היומן, הלוח הזמנים שלך, הסקג'ולר שלך, ומהאימייל האישי שלך, דלף איכשהו לאותם מנועים, וגם יופיע לי ב-AIGC, ב-Content Generative, של כלשהו של AI, בסדר, שאני אפנה אליו, ואני עכשיו ידע אליך מידע אישי רותם, שאתה לא בטוח שתרצה שאני ידע. ואם אני אשאל רגע לדוגמה את נסתם נותן לך כדוגמה, אני אשאל, מי זה רותם פר? ספר לי קצת עליו ועל משפחתו. ועכשיו הוא ראה ביומן שהבן שלך או הבת שלך הלכו לקלינאי תקשורת. בסדר? ועכשיו הוא רושם לי בסיכום, וכן, יש לו בן או בת עם בעיה כזאת או כזאת. זה, האם אמא של צינת הפרט, זה כבר מידע הרבה מעבר, ואולי אתה לא רוצה שידעו, והנה, המידע הזה עכשיו יחשף. וזה מביא לאיזושהי חשיבה, שקראתי את זה באיזושהי כתבה, שמאוד אהבתי, של שי נחום, שזה מוביל אותנו להיות, לפתח חמש תפיסות של יחס, שלנו כלפי השימוש ב-AI. אתה נותן לי דקה רגע שאני...
אני איתך, כן.
איתך, זה כי זה מעניין, זה מעניין. זה קשור גם לעולם של הסייבר, וגם למה שאמרנו בהתחלה, אמרנו שעשור. אז יהיה חמש גישות. הראשונה, חופשיים, שזה דרך אגב, אני ואתה מאוד כאלה, אנחנו מעניקים גישה מלאה למען יעילות מקסימלית, אנחנו נהנים מחיים דיגיטליים, כן, ולוקחים את הסיכון, אנחנו לוקחים את הסיכון, אנחנו יודעים, טכנולוגיה חדשה, אף אחד עוד לא יודע מה הסיכונים עד הסוף, אבל אנחנו מה שנקרא, יאללה, אין לנו מה להסתים, רצים על זה, למרות שלכולם יש מה להסתיר, אבל בסדר. יש את, אז אלו החופשיים, יש את המאוזנים, בסדר, שהם מאפשרים גישה רק לשירותים ספציפיים, כמו תיבת מייל ולוח שנה, אך לא למסמכים רגישים, או לקוד, ומחפשים את נקודת האיזון. בסדר, אני חושב שזה הגישה טיפה יותר בטוחה לחיים. יש את אלו קפדניים, שזה קצת טיפה יותר קשה לעבוד ככה, הם נותנים גישה רק למסמך אחד, או מייל מסוים בכל פעם, תוך שמירה על שליטה מוחלטת. אנחנו כן, אני לפחות כן, בחלק מהדברים פועל ככה, לדוגמה עם אפליקציות. כל אפליקציה שרוצה לקבל תקשורת החוצה מהמחשב שלי האישי, זה שאני מדבר איתו עכשיו, אז קופץ לי גם ההתראה של Windows, וגם ההתראה של האנטיבירוס שאני משתמש בו. בסדר? זה דווקא טוב לי. כל גישה למיקרופון או למצלמה, דברים אחרים, אני פחות רגיש. אז זה הקפדנים. הזהירים, זה אלו שעובדים עם AI רק על חומרים לא רגישים, או שהם עובדים על מערכות AI זכורות, לדוגמה, נוטבוק אליהם, לצורך העניין, או שהם עובדים רק על דברים גנריים, גנריים או מידע ציבורי. ולבסוף, כן, כל הסקנים, כן, במרכאות, או הבדלנים, זה כאלה שאומרים, זה לא בשבילי, אני לא לוקח את הסיכון.
ניסיתי פעם, לא עובד לי.
לא עובד, עזוב אותך, זה לא עובד בכלל, כי עוד רגע, גם
אם אתה... הילל, can I call you bullshit now?
אתה רוצה, בבקשה, רגע. תן לי לפואנטה, נוגח בך עוד רגע.
טוב, תגיע לפואנטה. שהבולשיט יהיה מחובר, כמובן.
אני דווקא מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שיש פה איזשהו ניתוח יפה והסתכלות יפה על איך אנחנו מאמצים טכנולוגיה ואיך אנחנו חושבים טכנולוגיה, ותמיד יהיה לך, אני חושב שאולי אפשר להוסיף עוד כמה רמות, אבל להבנה, יש פה הבנה נהדרת של, יש אנשים שיש טכנולוגיה, רצים, 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 רצים אליה, בלי לחשוב על מה ההשלכות, גם של סקיורטי, גם של פרטיות, וגם של דברים אחרים, ויש כאלה שרואים טכנולוגיה ונבלים ממנה. ונוטים לא להשתמש בה, אבל אתה היום לא יכול, כי מה דיברנו על האסיסטנס? לא יהיה מערכת CRM, ולא יהיה מערכת ERP, ולא יהיה שום מערכת מידע כלשהי, כן, אפילו אדובי או אקרובט, יש להם AI assistance, היום לקרוא את ה-PDF, כדי שלא תצטרך לקחת את זה ל-AIGC אחר, חיצוני. Mm-hmm. ואז הוא העלה פה את הכיוון שאני קורא עליו לא מעט, טל אליהו מדבר על זה גם, על העניין, על הגישה שקוראים לה, כמו שיש privacy by design, ויש security by design, אז שחייבים לאמץ, כמו ב-AI Act, את הגישה שקוראים לה Secure AI by Design. בסדר?
אוקיי. Okay.
שזה AI שנבנה מלתחילה עם שכפות הגנה, שקיפות ושליטה, ולא אחר כך כתוספת שמנסים ליישם את הדברים האלה. כלומר, אני כן נותן שליטה לאן המידע שלי עובר, איזה AI agent, מה המידע שעובר לאותם AI agent, איזה הרשאות אני נותן לדבר הזה, וכשיהיה את האפשרות של שליטה וניטור לדבר הזה, אז ורק אז אנחנו נוכל לעשות איזשהו מעקב אמיתי ולהיות בטוחים של שימוש בטוח ב-AI. נכון להיום, עם כל המערכות והתוספים לדפדפן וה-DLP הקיימים, זה מאבק שהחברות סייבר תמיד יהיו בפיגור, כי ברגע שאתה שולט על האפליקציה הראשית, ואתה לא יודע מה האפליקציה הראשית מעבירה את המידע לאחרים, לא באמת נתת לי סקיורטי. ועכשיו רותם, אני בולשיט, קדימה. נו, מה בולשיט פה? אני אשמח לשמוע.
אני מחלק את מה שאתה אמרת לכמה דברים. קודם כל, בתור איש סייבר אני רוצה להגיד, כן, בתור איש סייבר אני רוצה להגיד לך, שמה שמעלילים על גוגל בנושא הזה, שעכשיו היא נכנסת, ועכשיו היא תסתכל, ועכשיו היא תעשה, שתי דברים אליך. קודם כל, גוגל, למי שיש לו ג'ימל בחינם, לא מאפשרת שום דבר שקשור ל-AI. אוקיי? אתה לא מקבל. זה אימייל בלבד. למייקרוסופט יש 1.4 מיליארד, 1.5 מיליארד אנשים שמשתמשים באימייל, אולי כבר יותר מאז פעם אחרונה שראיתי. אתם לא מקבלים, אין שם אימייל. זאת אומרת, הג'ימל הרגיל שיש לכולנו, אין שם AI. כאילו, תשכח מזה. גוגל עדיין מסתכלת בשביל לתת לך פרסומות ודברים אחרים, שאגב, אתה קיבלת את זה ואישרת את זה, אף אחד לא אמר שלא.
נכון, שנים אתה
מעבר לזה, מעבר לזה, הבחור שאתה שלחת, ואני ראיתי מה ששלחת, וראיתי מה שכתבת, והוא בא ואמר, הנה, אני אפילו אקריא לך, רוצים למנוע גישה של ג'מיני לסומי גוגל? כך תעשו את זה. בולשיט אחד גדול, הוא מדבר בכלל על גוגל וורקספייס. גוגל וורקספייס, גוגל וורקספייס מנוהל ומסודר דרך האדמין קונסול, אוקיי? ברמת החברה. כל חברה שיש לה, בתשלום, אוקיי? זה, לא, זה פיצ'רים בתשלום. זה לא בחינם, זה ליטרלי עולה מלא כסף לחברות. והדבר הזה, יש התחייבות מלאה של גוגל, שלכל אחד יש לנדינג זון משלו, יש לו איילזון טנט משלו, המידע לא זולג בין טנטים, המידע לא משמש את גוגל, לא יוצא החוצה מהטנט, אוקיי? אגב, כששואלים אותי, תגיד לי, אם אני רוצה עכשיו להשתמש בצ'אט GPT או משהו, אבל אני רוצה לשלם על זה, בשביל שלא ישתמשו לי במידע הזה,
כן,
ג'מיני, תחת רישיון של גוגל וורקספייס, זה אחד השיטות הטובות שאף אחד לא ישתמש במידע הזה.
נקרא,
רגע, שנייה, אל תתחיל איתי.
רגע.
אל תתחיל איתי.
רגע, זה נקרא גישה שקראו לה בעבר, כן, זה מאמר שאני קראתי עליו ב-2007, כן. לא, 2017, סליחה. מאמר מדהים שנקרא privacy, סליחה, pay for privacy.
לגמרי.
pay for privacy, כלכלת הפרטיות, שזה היה בצורה מאוד מאוד ברורה, עוד לפני עשור, שאמרו, תראה, אתה יהיה לך שתי אפשרויות, יהיה לך אפשרות אחת להוריד אפליקציה בחינם, אבל אז אנחנו משתמשים במידע עליך, אנחנו מפיקים איזה תועלת כלשהי, כזאת או אחרת, ואנחנו גם לא מתחייבים להגיד לך מה אנחנו עושים בזה. או שתקנה את האפליקציה בתשלום, ואז המידע שלך יהיה אנונימי, בסדר, 100% אנונימי, לא יהיה פרטים מזהים, אף אחד לא ידע עליך כלום, וגם לא נאסוף עליך את המידע. זה בדיוק עכשיו,
תקשיב טוב, יותר מזה.
זה בדיוק עכשיו מה שתיארת, אבל רותם, רותם, לא,
it's my bullshit, not yours.
לא, לא, אתה, עכשיו תגיד לי אתה, אמיתי, בסדר? עם יד על הלב.
כן.
האם אתה, רותם, סומך באמת על קבוצת מטה, על קבוצת אלפאבית, או על מייקרוסופט, שבאמת המידע שאתה מעלה לקופיילוט, המידע שאתה מעלה לג'ימיני, המידע שאתה מעלה לצ'אט GPT, או לכל מנוע אחר, כן, למרות ששילמת, ולמרות שיש שם הצהרה של האנונימיות, שזה לא מידע שמאמן את המודלים שלהם, עזוב להשתמש, ברור שזה מאמן את המודלים, זה מאמן את המודלים שלהם, ולכן גם מידע אישי עליך רותם, נכנס לאותם...
I call you bullshit again.
עוד פעם, אני לא מסכים איתך, כי עובדה שאנחנו רואים את זה בחיפוש מידע. אני, כשאתה מחפש מידע היום על אנשים, אני מדי פעם,
רגע,
כשאני מחפש מידע
לזה.
על מישהו שיש לי איתו פגישה,
לא.
אני מקבל... סחבי, אני
תקשיב
מקבל,
לזה.
רגע, אני מקבל מהפרפקסטי מידע לפעמים, שאני בעלם שאיך הוא מצא את המידע הזה.
תסתכל
כמו הדוגמה שנתתי
מה
לך
הסורסים בפרפלקסיטי, ותראה איפה זה היה כתוב. פרפלקסיטי לא
נכון.
ממציאה שום דבר, היא מביאה לך
נכון.
מ-3 סורסים אמיתיים.
נכון.
בסיסטם פה של פרפלקסיטי כתוב באופן מפורש לכל המנויים שהיא עובדת איתה. אל תמציאו שום דבר, תשתמש רק במה שאני נותנת לך. כתוב בסיסטם פה.
כן.
ואם אתה רואה מידע כזה, אתה יכול לסמן ולהגיד מאיפה ראית המידע הזה, והיא תגיד לך מאיפה היא ראתה את המידע הזה. מה שאתה מדבר, זה משהו אחר לגמרי. This is another calling for bullshit, אוקיי? כי אם אתה מאמן מודל, ואתה אומר לו, בלי לצאת לאינטרנט, אוקיי? מי זה רותם בר? מי זה הלל קוברובסקי? הוא יגיד לך מהדאטאבייס שלו. וזה בסדר. אתה בא ואתה אומר שהדאטאבייס שלהם מעודכן לדברים שאני מדבר איתם ברמה אישית? לא. הנה, אני רוצה להגיד לך, אני חסתי לג'ימי, שאלתי שאלה, אמרתי, אוקיי, ספר לי מי זה רותם בר, אז אתה לי פה כמה אפשרויות.
אני יודע איך יקראו לפרק הזה.
תקשיב טוב, it's my bullshit, תקשיב.
אני יודע איך יקראו לפרק שלנו הקרוב. כן, בבקשה, תמשיך.
איך יקראו לפרק?
It's not your, it's my bullshit.
Yes, לגמרי.
כן, בבקשה.
אתה תיתן לי לבשבש את הבולשיט הזה בשקט.
בבקשה.
אני הלכתי ואמרתי לו, אוקיי, ספר לי רותם בר ומשפחתו, כי אתה אמרת שכל מה שאני מדבר ברמה אישית זה שם. תקשיב, עזוב אותי, מה שאשתי כותבת לג'ימי, כל החיים שלי בג'ימי, הכל נמצא שם. אתה יודע מה הוא רשם לי? הוא רשם לי רותם בר, מומחה סייבר והבטחת מידע, הוא מומחה ויועץ טכנולוגי, התמחויות, תפקיד נוכחי, פעולות נוספות, מגיש פודקאסטים, מה שאתה רוצה. לגבי משפחתו של רותם בר, המידע הזמין עליו מתמקדד בפעילותו המקצועית בעולם הסייבר והטכנולוגיה. אין פרטים על משפחתו הקרובה, בן בת זוג ילדים במידע הנגיש. כן, מה אתה רוצה להגיד להגנתו שלך כשג'ימי מסתכל על זה ואומר, זה לא קיים, מה נעשה עם זה? אגב, אני אפילו לא מסתיר מזאת אשתי באינטרנט, ברמה הנגישה. הנגישה, הוא יכול לצאת לאינטרנט ולראות מי זאת אשתי. תבין עד כמה זה מגוחך הסיפור הזה. אין מידע, הוא לא מחזיק מידע כזה.
במקרה שלך, כן, זה נקרא AI safety, בסדר? כשאתה שואל שאלה בלי לתחמן אותו, בסדר, בלי לתחמן אותו, ושאלת אותו שאלה דיירקט, מי זה רותם בר, זה נותן לך את התשובה שה... AI safety דורש ממנו לתת בלי לחשוף פרטים אישיים, בסדר? רציתי לבחוק עליך, להכניס את זה דחקה פה, אבל אני, איך קוראים לזה? אני אבטר על הדחקה, כי אנחנו כבר עושים את זה.
סליחה, מי זה הלל קוברובסקי?
מה? אתה יודע מה?
יש פה דברים outdated, אני חייב להגיד, outdated לגמרי?
רגע.
אוקיי, מי זאת אשתו כתבתי? אתה רוצה לדעת מי זאת אשתך? אני אסביר לך. אני מצטער, אך הפרטים על החייו האישיים שלי, לב קוברובסקי, כולל מי אשתו, אינם זמינים במידע הפומבי והמקצוע הקיים אודותיו.
כי לא שאלת נכון.
לא שאלתי נכון.
אתה צריך לשאול את זה בצורה אחרת, ולא בצורה ישירה.
אני פותח את זה למאזינים שלנו, תשלחו לנו צילום מסך, שבה ה-AI רושם, שהוא מצא מי זאת אשתו, שלי לב קוברובסקי, ומי זאת אשתי, אוקיי? ובוא נראה כמה הופים צריך לעשות בשביל הדבר הזה. אגב, אפשר להזין לו את הדבר הזה ולהכניס לו, אני בטוח. אבל דחיל רבק, אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה שואל שאלה שאתה לא יודע. אתה רוצה לאכול לסובב את השאלה, אבל אתה לא צריך להגיש לו את המידע הזה. אז הנה, תחרות לכולם, שלחו לנו בקבוצה, תגיד לנו מי זאת הלל, מי האשתו של הלל קוברובסקי, שאגב, היא מאוד נחמדה. המסת סי. עכשיו.
רותם, אשתי לא מחליפה טלפון עד שאני מביא לה את הטלפון הקודם שלי. בסדר? היא לא רוצה, אתה יודע, כשרציתי להחליף לה את ה-2160 של נוקיה, היא הייתה פה בדיכאון שבוע, איך אני לוקח לה את הטלפון, ולהחליף לה לסמארטפון, ומה היא צריכה את זה בכלל? בסדר?
כן.
אשתי היא אנטי-טכנולוגית, על מה אתה מדבר? לא.
אז איך קוראים לאשתו אנטי-טכנולוגית, ובמה היא עובדת? בואו נראה אתכם. רק שימוש במנוע בינה מלאכותית. צ'אט ג'י פי טי, ג'ימי,
אני אביא לך פרטים על אשתך, חכה.
סבבה, יאללה, בכיף. טוב, אז בוא נדבר על הכלי השלישי, שאני חושב אחרי להגיד מייקרוסופט עושה פה איזה טריאז' מטורף לדבר הזה, ולכלי השלישי קוראים לא פחות ולא יותר אנטי-גרוויטי, אם מדברים כבר על דברים שאתה לא יכול לעמוד עליהם בצורה נורמלית, אוקיי? אז בוא נראה בדיוק לאן הגל הזה של הצונמי לוקח אותנו. IDE חדש לגמרי, מבוסס של ג'מיני 3, שמחבר בין קוד, בינה מלאכותית, דפדפן וטיוט, הכל בסביבה אחת. מפתחים מקצועיים ומפתחי נו-קוד יכולים לבנות אפליקציות, להריץ בדיקות, לתעד כל התהליך, וה-AI לא רק משלים את הקוד, הוא גם מבין אותך מה אתה צריך לעשות, ואני צריך להגיד את הדבר הזה. הם לקחו VS Code, אוקיי? כמו שקורסר לקחו, והם פשוט הלבישו עליו את המנוע שלהם בצורה שהיא יותר טובה מקורסר. זאת אומרת, הם עשו בית ספר לקורסר על איך זה אמור להיראות כמו שצריך, עם יכולת מולטיטאסקינג, להריץ כמה מנועים במקביל. אגב, הדבר הכי מטורף בכל הסיבור הזה, שזה חינם. זאת אומרת, אפשר להשתמש כמו בקורסר, בחינם לגמרי. מייקרוסופט גם באה ואמרה, אני מוכנה לקחת את כל הנושא הזה, שאם מישהו לא מאמין שהמודלים שלנו טובים, והכניסה לאנטי-גרוויטי, גם את המודלים של אנתרופיק, זאת אומרת, סונט 4.5 וסונט 4.5 Thinking, גם נמצאים בחינם. הלל, בחינם, באנטי-גרוויטי. זה לשבור את השוק כי אתה יכול. זה, אין לי מילים אחרות להגיד על הדבר הזה.
זה
אוקיי?
ברור, כי ככה, זה נקרא...
אגב, ננו בננה גם בפנים, אז הוא עושה חמוקפים. זה מטורף הדבר הזה. כן.
זה נקרא מנופול, רותם.
כן. נכון, בסדר? כזה קוראים לזה, כזה. כן.
בסדר, אנחנו נגלה בהמשך כמה החינם הזה עלה לי. עוד פעם, אני לא אומר, וגם אתה כזה, שאנחנו לא מתמסרים לטכנולוגיה, כי אנחנו רוצים לחוות את העולם בצורה היעילה, המגניבה, המטורפת ביותר שיש, אם שאנחנו לוקחים בסיכון את העניין של הפרטיות, אבל מתוך נקודת מבט או הסתכלות שאתה אומר, אם אין לי מה להסתיר, יאללה, אני גם ככה כל החיים שלי ברשת, אז מה יש לי כבר להסתיר? בסדר?
כן.
ולכן, יאללה, אני הולך על זה עד הסוף. אבל, אני אומר לך שלכל בן אדם, בסופו של דבר, יש את הנושאים שהוא לא רוצה שיתו. ואנחנו לא באמת יודעים עם כל הגישה, כשדיברנו על המערכת הפעלה החדשה של מייקרוסופט, שתהיה כולה עם מבוססת. רגע.
סלח לי.
עזוב רגע, זה בתהליך, נכון? הם עובדים על זה. זה המערכת הפעלה הבאה שלהם. לטוב או לרע, בסדר? כן. שכולה תהיה מבוססת על אייג'נט מתחילתה ועד סופה. וזה בכלל לא יהיה נתון לבחירתך לבטל את זה. אם היום כן. אני יכול לבטל שאני לא רוצה לעבוד בקורפיילוט, בסדר? ועדיין כל פעם הוא מדליק לי אותו מחדש. למרות שאני מבטל אותו כל פעם מחדש.
אם אתה מדבר על מידע שאתה לא רוצה שיצא החוצה, הנושא הבא שלי הוא בדיוק מדבר על זה. אתה איתי? תקשיב לזה.
מה, על סרטונים של מחלקת הילדת בהודו?
שאתה מתקין מצלמות אבטחה בבית חולים כדי להגן ליטרלי על הצוות הרפואי מפני תביעות או התקפות, ופתאום אתה מגלה שכל צילומי מחלקת הילדות המוכרים פשוט נלקחו ומוכרים אותם בלא פחות ולא יותר בטלגרם, תמורת 2,000 עד 800 רופי לסרטון, שזה כלום ברבע אגב. וזה בדיוק מה שקרה בבית החולים, פייל מוניטי הוספיטול בריג'יקוט הודו, שם הקרים השתמשו בלא פחות ולא יותר בסיסמת ברירת המחדל הקלאסית, אתה יושב אדמין 1-2-3, כדי לפרוץ למערכת ה-CCTV ל-DVR שלהם ולגנוב במעלה מ-50,000 קליפים אינטימיים של נשים הרות שעברו בדיקות רפואיות. הפרשה הזאת התגלתה כשכתבים הודים זיהו סרטונים ביוטיוב שהציגו את נשים בבדיקות גניקולוגיות לא פחות ולא יותר עם קישורים לערוצי טלגרם שבהם נמכרו הסרטונים המלאים, מה שהתחיל כחקירה מקומית במדינת גוג'ארט, התגלה כרשת פשיעת סייבר ארצית שפרצה, תקשיב, לא פחות ליותר ל-80 דשבורד של מערכות CCTV ברחבי 20 מדינות בהודו, כולל בתי חולים, בתי ספר, משרדים ואפילו חדרי שינה פרטי. מי שם מצלמות בחדר שינה פרטי? אומי גאד.
יו, אתה לא מאמין כמה יש מלא.
זה פשוט, מה אתם רוצים? כאילו, what are you thinking?
יש, תסמין לי.
What can possible go wrong?
אתה שם, כשיש לך הורים מבוגרים, אתה שם כזאת עם מצלמה. יש כאלה ששמים את זה בחדר של הילדים, כדי שאם הוא בוכה או משהו כזה, אז לראות מה קורה. או לראות מרחוק שהוא יושן. יש הרבה. כן.
תקשיב, כן. השיטה שלהם הייתה פשוטה, אך מאוד אפקטיביים. האקרים השתמשו באתר solip.biz כדי לאתר כתובות IP של מצלמות בגוג'רת, ואז הריצו כלי סקנינג בשם מסקן כדי למצוא פורטים פתוחים, ומשם השתמשו בתוכנה מיוחדת בשם SWC כדי לחשוף את ה-ID. אוקיי? הסיסמה וה-IP של המצלמות שלא שונו בכלל מסיסמות הברירת מחדל, והאקר הראשי בשם, סלח לי, אני לא אקרא את זה, פוראית משהו, בוגר מסחר אגב, תיאם את כל המבצע והעביר את הגישה למצלמות לשותפיו, והם כולם העבירו אותם, את כל הסרטונים, ל-QR codes, ומחר אותם הלאה. צריך להגיד, זה פשוט, פשוט ביזיון. אם מוכרים סרטונים של אישה שיולדת, עוברת בדיקה גניקולוגית, או זה, זה משהו, זה נראה לי רע. זה פשוט נראה לי רע, הסיפור הזה. אגב, הסרטונים נמכרו בין 25 ל-140 שקל, פלוס מינוס, כאשר חלק מהרוצים אף הציעו גישה חיה לפידים תמורת מנוי. שזה אני חושב החוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, זה פשוט עזוי הסיפור הזה. המשטרה עצמה עצרה 8 אנשים כבר מפברואר 2025, ערוכי הדין של חלק מהנשמים טוענים שמרשם לא ביצעו את הפריצה בפועל, והמחקר עצמו הוא של חוקר פשעי סייבר סודי, ובכלל מדגיש שהמצלמות אבטחה ורשתות הביתיות בעוד ומוגנות בצורה מאוד מאוד חלשה, וברגע שהמצלמות מחוברות לאינטרנט עם סיסמת ברירת מחדל, אקרים יכולים בקלות לפענח תעודות IP לשלוט את המצלמות, אז מי השם פה בכלל? למה אתם מאשימים אותי?
אחד, בדקתי לך, 800 רופי זה 30 שקל, ו-2,000 רופי זה 80 שקל. לא יודע, הגיע לזה, אבל... כן. אז זה משהו כמו 80 שקל, זה באמת...
במקסימום.
תראה, איך אתה רוצה את התשובה? אחד,
זה מזעזע... מדובר במדינה... שנוגעים בו בבנות, אני יודע, כי הם רציתי לנסוע לשם עם הבת שלי, ואמרו לי, don't go there, עם הבת שלך. אני בטוח שברוב המקומות זה בסדר, כן? צריך להגיד...
אני לא מדבר על הבדלים תרבותיים. הבדלים תרבותיים בתפיסות תמיד יהיו. בסדר, אנחנו... יש תפיסות בין המערב, ואנחנו לשמחתי במערב, בתפיסות שלנו, עדיין, כן?
כן.
אלא אם כן הפרק הבא, אני ואתה נהיה עם כיפה. אז אנחנו נבין שכבר לא, אתה במקרה לא, אבל אני אצטרך להיות, בסדר? אבל, בצחוק בהומור כמובן, אבל יש תפיסות תרבותיות, גם לגבי פרטיות, גם לגבי זה, יש מדינות בעולם, העולם השלישי, שאנשים נוצרים ברחוב, ועושים פיפי ברחוב, בסדר? אז כן. גם זה כבר שמענו, כולל נשים.
כן.
אז גם זה כבר נתקלנו וראינו ושמענו. יש פה שתי אספקטים. אחד, זה מזכיר לי משהו שראיתי השבוע, אבל בסדר, אין לנו זמן לפתוח, זה היה הרצאה של דוקטור, טלי טעני, מאוניברסיטת...
דוקטור טלי טעני, אנחנו נורא מתנצלים על זה שהילל חיבר פיפי ברחוב אל ההרצאה שלך.
לא דיברתי על זה, היא דיברה על ההשפעות הארוכות, של חשיפה במדיה לסרטונים ממלחמת חרבות ברזל משבילי אוקטובר.
וואי, זה אסון.
היא דיברה על חשיפה, על מה קרה לאנשים שנחשפו לזה ממקור ראשון, אבל מה קרה ומה היה האפקט למי שנחשף לזה בלראות סרטון כזה, ומה עבר עליו עד רמה של... אלן קרב או
כן כן ממש
או זה ברמה שהוא כאילו הרגיש שהוא היה שם, בסדר? והזדהות, ומי הזדהה יותר,
אנחנו מדינה בפוסט טראומה, גם בגלל הדבר הזה,
פוסט טראומה אמיתית, אבל הפוסט טראומה בעיקר היה בקרב דור ה-Y, להורים לילדים, לא משנה, לא ניכנס לזה, היה ממש מעניין. אז מצד אחד אתה אומר עד כמה מגיעה הרשעות האנושית, ואני מזכיר לך רותם בתחילת האינטרנט, שהוא ככה, היה כבר את ה-ISDN, 128K לשנייה, התחילו לעלות באינטרנט הרבה, ומחרו את זה בלא מעט הערוצים, סרטי סנאף. זוכר?
נכון.
סרטי סנאף, מי שלא יודע, זה ביטוי לסרט אמיתי, לא מזויף, של רצח אמיתי, אונס אמיתי, ממש סרטים מזעזעים.
פשעים אמיתיים נגד אנשים,
פשעים,
כן.
פשעים אמיתיים, התעללויות בכלא, אבל זה הכל אז באמת בשנות ה... שנות ה-2000 זה ממש היה אמיתיים לחלוטין. ומה שראינו לדוגמה בשביעי באוקטובר זה היה ממש לא, לא פחות מזה. בסדר, בין אם צילמו את זה המחבלים, עם הרשמם, לבין אם צילמו את זה המחלצים. בסדר, כדי כן. לשמור על התיעוד בסרטון הזוועות לדוגמה וכדומה. אז מצד אחד אתה אומר, מי כזה מוח מעוות שרוצה לראות אישה שהיא לא שלו, בחדר לידה מקבלת זריקת הפדורל, או שהיא בתהליך של לידה. בסדר? כמה מוח מעוות יכול להיות לדבר הזה? בסדר? מצד שני, מי שאחראי, ומי שהיה אחראי, לשים את המצלמות האלה, היה אמור לתת עכשיו את הדין. כי ברגע שאני מגיע כפציינט, כחולה, ואני רואה מצלמת הבטחה, אני לא אמור לחשוב, איך עשו לזה הגנת סייבר, או איך לא עשו לזה הגנת סייבר. הגעתי לבית חולים, בדרך כלל זה ציבורי, יש את השלטים המאוד יפים, שהכל מצולם ומתועד.
נכון.
בסדר, לצורכי הבטחה.
יש גבול כמה מצולם ומתועד, בוא.
כן. לא אמור להיות מצלמה בשירותים, אני לא יודע איך היא בתוך חדר לידה, שזה בכלל בלתי נתפס, אבל הנה, עובדה שגם את זה מצאו, ואני שם את מפתחיי, באותו גוף שאני מגיע אליו, כן, או צורך העניין גם אם אני מגיע, מה שנקרא, לקבל תרומה, נניח מעמותת לתת. אז אני לא מצפה שצלמו אותי שם במצלמה, ומחרפו זאת המצלמה, וגידו, הנה, הילה, לא בא לקחת תרומה לחג בעמותת לתת. בסדר? לדוגמה. אז אני כן מצפה, אני, כאזרח, כחולה, כסטודנט, או לא משנה מה, אזרח, שהדבר הזה יהיה מאובטח ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לצפות.
אני אשאל אותך שאלה אחרת.
כי זה לא מרחב ציבורי.
האם אתה חושב
ציבורי.
שאחרי כל הסיפור הזה, שהמצלמות, האם המצלמות ירדו מהחדרי לידה, או רק הקשיחו אותם?
אולי הקשיחו אותם, וגם אז אנחנו יודעים היטב, ורותם, וזה המומחיות שלך, שאתה יודע שאף אחד לא ילך ויעדכן איזה פרימוורד למצלמות נכון. האלה. וזה, ואם יש שם פרצות, אם יישארו ואם יישארו שם לנצח, זה בדיוק אותו סיפור שהיה עם המערכות של... אתה זוכר את המערכות של הוידאו קונפרנס, ואני לא אגיד את השם של החברה הישראלית, שכל פעם כשהייתי מגיע לעשות סקר סיכונים, והייתי רואה את הוידאו קונפרנס שלהם, אתה אגיד את השם של החברה?
אתה לא אומר שלא... אתה פה, אני לא אומר שום דבר.
סבבה, ואני ישר הייתי מחייך, איך שהייתי בא לפגישה, והייתי רואה את זה, הייתי כל כך מבסוט. כי מישהו נתן לי כלי, שאם אתה יודע, וזה לא היה סודי, מה הכתובת IP של הוידאו קונפרנס, היית יכול להפעיל את זה מרחוק. וכל מה שהייתי עושה, זה לשבת במשך כמה ימים, ומדי פעם רנדומלית לפתוח, לפתוח את המכשיר, ולצלם את הפגישה, כן, בלייב, למרות שזה לא היה וידאו קונפרנס, פשוט ישבו בחדר ישיבות. ופשוט ישבתי פעם אחת, הדבר הכי יפה שצילמתי, זה היה אנשים שהשתמשו בחדר השבת כדי לאכול צהריים, ואז לשמוע את כל הלכלוכים שהם מרביצים שם בצהריים, פשוט צילמתי את זה, פתחתי את המצלמה מרחוק, ואף אחד לא טיפל בזה, דרך אגב, אחרי הדוח שהגשתי, ואמרתי, או לנתק את זה, או לשים איזה, לא טיפלו בזה, בסדר? אף אחד לא שידרג את זה.
אני יכול להגיד לך, בגן, היה לנו גן פרטי, כשהבת שלי הגדולה הייתה בגן, וזה היה גן פרטי, והבחורה שמנהלת את הגן באה ואמרה, אם מישהו רוצה גישה למצלמות, לא יודע, זה 500 שקל, 700 שקל בשנה, ויש לכם גישה למצלמות לראות את הילדים שלכם. ואני התבאסתי לשלם את הסכום הזה, כמו כל ישראלי נורמלי. הלכתי הביתה, אני ידעתי איזה דגם של מצלמה, של DVR יש לה, ואמרתי, בוא נראה אם אני יכול להגיע למידע הזה בלי. אוקיי? בלי לשלם.
רותם, יש לך מזל ש...
וצלחתי להגיע למידע הזה בלי לשלם. ואני מחרת אמרתי לה, אני מוכן לעשות איתך דיל.
יש לך מזל שיש חוק התיישנות.
תקשיב, אמרתי לה, אני מוכן לעשות איתך דיל. אני אגיד לך איך אני מצליח להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואת תתני לי את כל... להסתכל כאילו שילמתי. מה את אומרת על זה? אחרת מבחינתי, אני ממשיך ואת ממשיך רגיל. כאילו זה ככה, הסתכלת עליי, מסתכלת, חושבת, אומרת לי, מקבלת. יאללה, תגיד לי. הנה, פותח את הלפטופ, אומר לה, לוחץ על כפתור, ואני רואה את כל המצלמות. את הכל!
אוי פעם.
יש פה מצלמות שאני גם לא אמור לראות. נהייתה לבנה, אמרה לי, אין סבבה, סבבה, קיבלת, הכל בסדר, עזרתי לשדרג את הפירמה לסגור כמה דברים, והנה.
אז רק שתדע...
ממקום שלקחת את זה למקום רע ושלילי, להיות מקום של, אתה יודע, ווייט הקר, זה כאילו, זה גם סבבה.
אז רק שתדע, רק שתדע...
זה עוד בג באונטי שקיבלתי, אגב.
רגע, רק שתדע, רק שתדע, אני מחפש לך את הכתבה המלאה, כי בספטמבר 2025, כן היה שינוי, שכן במסגרות של גנים לפעוטות עד גיל 3, כן יהיה מחויב להקים מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון היום, בכל השעות שהפעוטות נמצאים במעון.
אבל אף אחד לא דיבר על זה שיש גישה מראה להורים מרחוק.
התיעוד יהיה בווידאו בלבד ללא קול, רק אם 70% מההורים באותה שנת לימודים התנגדו בכתב להפעלת מצלמות, אז הם לא יותקנו. בסדר? כלומר, כן עכשיו בשביל לעשות סדר, וראינו את מעודה ואת כל הסיפור, הייתה עוד גננת אחר כך, גם כן סיפורי זוועות, וכן, אני יכול
להבין... לא דובר פה שההורים תהיה גישה למצלמות, אלא שתהיה מצלמות שמקליטות מקומי.
בדרך כלל הם כן נותנים, הם כן נותנים, זה לא משהו חדש עם הגישה למצלמות,
כן.
בסדר? אמורים לעשות את זה עם איזשהו פורטל מובטח, או איזשהו... אתה יודע, לעשות את זה בצורה מסודרת. דרך אגב, רותם, זה אחד מהרעיונות סטארט-אפ הטובים שאפשר לעשות פה, שאתה למעשה נותן איזשהו פורטל מובטח לגישה רק למצלמות שאתה רוצה, ומנהל את זה. בסדר? אבל פה זה עניין של כסף, שאיזה גן ישקיע בזה כסף.
בסדר? הלל קוברובסקי, תודה רבה. היה לי ממש ממש כיף.
מה המסקנות שהיא גן? בסדר?
I call you bullshit.
לא, שאם קלאודפייר נופל, אז 20% מתעבורת האינטרנט נופלת, זה היה פחות או יותר.
25%.
למה? אני ראיתי 20%.
25%.
לא נריב, 23.5. 22.5, יאללה. 22.5, יאללה. לי זה עלה יותר. דבר שני, רותם, שאנשים כמוך וכמוני, שמתלהבים מטכנולוגיה, מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם, בגלל ההתלהבות שלהם מהטכנולוגיה, בלי לחשוב על ההשלכות לטווח ארוך. אז לפחות בוא נודה בזה, שגם אתה וגם אני לא מבינים את ההשלכות ועדיין נמצאים שם. בסדר? זה בסדר. אתה יודע, זה בסדר שאתה מודה.
אני לא בטוח שאפשר להגיד שאנחנו מבינים את ההשלכות. אני יכול להגיד לך שהרבה מהסיכונים שאני לוקח, אני מתעד הרבה דברים בוואן פאסוורד שלי, ויש הרבה דברים שאני נכנס, ואני רואה מה אקספיירד, שאני שם לעצמי תאריכים, ואני בא ואני סוגר דברים. כאילו, אני מנהל את זה. אני לגמרי מנהל את זה. אני לא יודע מה איתך.
כן, אבל גם...
אולי אני
גם
לא רמה 5, אני רמה 4.5, אבל אני מנסה לנהל את זה.
אני עם הסיסמאות שלי, הסיסמה שלי זה 24 תווים, כן, אבל זה סיוט כל פעם, זה סיוט כל פעם להקליד את זה, או חודש את הטביעת אצבע. כן, אבל גם אני, רותם, היום. גם אני, ועוד פעם, ותראה, מה קורה? אנחנו מוותרים לעצמנו על עקרונות, גם כשל סייבר, בגלל הנוחות. אז בגלל שאצלי הלפטופ בבית ננעל כל דקה, בכוונה, ככה זה אצלי כל הלפטופים, אז נמאס לי לשים את הטביעת אצבע, אז אמרתי לו, עם המצלמה פתוחה. אז עכשיו המצלמה okay. פתוחה פה כל הזמן. אתה מבין? אז נכון,
אני יכול להגיד לך כזה דבר.
קמתי אמצעי הגנה ברמת ה-EPP שיש לי, כן, עם הגנה על התקנים, והוא לא אמור לאפשר לשום אפליקציה לפתוח את המצלמה מרחוק, אבל אני שמתי את כל הביצים, חזרנו להיטלר, מה שנקרא, שמתי את כל הביטחון שלי, שמתי בתוכנה, שאני לא באמת, אני מאוד מקווה שהיא עושה את מה שהיא מבטיחה שהיא עושה.
אגב, יש לך לפטופ שאמרתי לי מה הלפטופ, לא יודע אם אתה רוצה להגיד, שמות של חברות, יש לך את הקטע הזה?
מה, הלפטופ שלי הוא הכי מפוצץ ברוגלות, ידוע.
זה כאילו חומרה, תוכנה, הרמת הכמויות של שהחברה הזאת נמצאה שיש בה ברמה החומרתית, ודיברתי גם בפודקאסט הזה על החברה הזאת, על חולשות שיש ברמה שלה, שלה, של הדביעות אצבע ושל הזיהוי פנים, ושל הכל שמה לא עובד כמו שצריך ונהיה ברמה הכי גרועה שיכולה להיות, סלח לי.
טוב, הסינים יודעים מה תביעות אצבעות שלי.
אמנם ביצים, אבל ביצים קטנות, אין מה לעשות.
רותם, מותק, כן. עם המצלמות שיש היום, אם אתה עושה ככה, אני כבר רואה את הטביעת אצבעות שלך, בוא. ככה כן, זה כאילו לעשות נכון. עם היקף יד. אז אם אני רוצה אם אני כל כך רוצה את הטביעות האצבע שלך, גם זה בסוף מאיזה פודקאסט אני אציא.
אז אני רוצה להודות לכם, לכל המאזינים והצופים שלנו, אני רוצה להודות לכם שממש, אנחנו נהננו לעשות את הפרק הזה, אני מקווה שגם אתה, הלל קוברובסקי.
רותם,
אני רוצה שתשים לנו לייק על הפרק הזה! תעקבו אם אתם לא עוקבים, תעבירו לחבר שבטח ייהנה מזה, תבואו לקהילה שלנו, תבואו את זה, תגידו איזה משהו מעניין בכיף שנוכל, יש לנו את כמה אנשים שאוהבים לדבר שם ותצטרפו אלינו, זה כיף. הלל קוברובסקי, אני נורא נורא נהניתי, אני הייתי רותם בר, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
רותם, איך אני יודע שזה אתה ולא אבטאר, ולא דיפ פייק, ולא דיברתי עם מנדי כל הזמן. Know your protocols, but everybody's chasing shiny miracle tools. AI writes the code now, who needs to understand till the whole thing crashes and there's no one left to live? Something doesn't add up. Something smells like cyber bullshit. Yeah, we're swimming in it. Every breach, every leak, they pretend they didn't see it. Cyber bullshit. And we keep on believing, trust the algorithm while our data keeps on leaving. Server sitting on a shelf, hospital records floating where they shouldn't be, someone's watching babies through a broken CCTV, privacy's a checkbox that nobody reads, terms and conditions planting poison seeds, no co-revolution, everybody's building apps, but who's checking what's behind those pretty little traps? Something doesn't add up. Something smells like cyber bullshit. Yeah, we're swimming in it, every breach, every leak. For safety, say it's for your good, but the footage leaks like everybody knew it would. The future's built on secrets we pretend aren't there. Tech giants saying sorry with their billion-dollar stare. Maybe it's too late, maybe we're too deep, but at least we know exactly what we're stepping in. Cyber bullshit, yeah, we're drowning in it. Every hack, every crack, they swear they're gonna fix it. Cyber bullshit, and the wheel keeps spinning, call it innovation.